אתם מאזינים לתוכנית רגעים, משפטים מפורסמים בהיסטוריה, עם עורך הדין רון ויטל.
ערב טוב מאזינות ומאזינים יקרים. יום שלישי, י' א' בייר התשעפ, החמישה במאי 2020. סוף ימי הסגר כבר כאן, חזרה לשגרה, ופריצה דרך ישראלית שמצא נוגדן, ממנו יהיה ניתן לפתח את התרופה לקורונה. עידן חדש ומאתגר, ללא ספק. הערב, המשך ישיר ומשלים לתוכנית בעניין יונתן דנילוביץ', ששודרה ביום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, בג"ץ איתי ויואב ארד פנקס. מיד נשוחח עם איתי ארד פנקס בכבודו בעצמו, וכן עם הפינות הקבועות שלנו, פאולינה בורד על הזווית יהודית קבלית לפונדקאות ואימוץ, והסטייליסטית אנה כהן בשיחה על אופנה והיריון. רגעים, משפטים מפורסמים בהיסטוריה, איתכם עורך הדין רון אביטל להאזנה נעימה.
לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, אז לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
איתי ויואב ערד פינקס ביקשו להביא ילדים לעולם באמצעות אם פונדקאית. כשהחלו לבדוק את הנושא, גילו כי הוראות חוק ההסכמים לנשיאת עוברים, אישור הסכם ומעמד הילוד מ-1996, מאפשרות רק לבני זוג, איש ואישה, או לאישה יחידה להגיש בקשה לוועדת האישורים שהוקמה מכוח החוק לאשר הסכם לנשיאת עוברים עם אישה פונדקאית, בתנאי שלהם המיועדת בעיה רפואית להתעבר או לשאת הריון. ועדת האישורים מופקדת על בחינת הבקשה ועל אישור ההסכם לאחר ששוכנעה כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק תרומת ביציות משנת 2010, המסדיר את תרומת הביציות לאישה למטרת הולדה כאשר היא אינה מסוגלת בשל בעיה רפואית להתעבר מביצה שבקופה, או שיש לה בעיה רפואית אחרת המצדיקה שימוש בביציות של אישה אחרת לשם הולדת ילד, לרבות בדרך של השתלת הביציות בהם נושאת לפי חוק ההסכמים. באשר לדרישה בחוק לקיומה של זיקה גנטית בין הילוד ובין אחד מההורים המיועדים, כבר נפסק כי אינה לוקה באי חוקתיות. הסדר הפונדקאות כנוסחו כיום אינו מאפשר לגברים יחידים ולבני זוג מאותו המין את הגישה אליו. צמצום זכות הגישה בישראל אל הסדר הפונדקאות באופן המייחד אותו בחוק ההסכמים לנשים אשר להן בעיה רפואית להתעבר או לשאת הריון, תוך הדרת אוכלוסייה שלמה של גברים אשר יש בידם לקיים זיקה גנטית לילוד, פוגעת בזכותם של גברים אלה לשוויון ובמימוש זכותם להורות. פגיעה מוגברת נגרמת לקבוצת הגברים ההומוסקסואלים, אשר מבחינתם פונדקאות היא במובנים רבים הדרך היחידה לממש הורות גנטית. משום הפגיעה בזכותם הגישו איתי ויואב, תחילה לבדם ולאחר מכן עם עותרים נוספים, עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק. שתי עתירות יעמדו לדיון בתוכניתנו ערב.
ילד של אבא, על מה אתה חולם? מה בוער לך בלב? וכמה טוב שבאת, ביחד זה שלם. בעיניים שרואות הכל אין שום דבר כואב. שנים זולגות כמו מים, ישר לשום מקום. לרוץ רחוק, להיות קרוב. יום הופך ללילה, ולילה שוב ליום. להחזיק חזק ולעולם לא לעזור, כי זמן לא עוצר. הוא אף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. וזה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל. לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך. עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך. ילד של אבא רואה בך אותי, את הילד שהייתי בעצמי. וכל מה שקורה לך מרגיש כאילו לי. ללמוד שוב מחדש מה אני ומי. קדימה והלאה הכל נמצא בך. וכל יום חדש הוא הבטחה. בעולם הזה יש צער כמו שיש שמחה. תן לאהבה שלך להוביל אותך. כי זמן לא עוצר, הוא אף נשרף מסך השן. היה לאילן, תפוס ירח שוט על ענן. כי זה הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל. לטרוף את העולם, אל תפחד ליפול. ילד שלי, הכל מחכה רק לך. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך. עד סוף העולם אני לא עוזב אותך. ילד שלי, לך רק בדרך שלך.
הזמן שלך לזרוח ולדעת ולגעת בהכל לטרוף את העולם את מפחד ליפול ילד שלי הכל מחכה רק לך ואבא כאן דמים מחבק ולשמור אותך עד סוף העולם אני לא עוזב אותך ילד שלי לך רק בדרך שלך
ערב טוב לאיתי פינקס שרד, מה שלומך?
ערב טוב, ערב דין אביטל, בסדר גמור.
יופי.
להתחשב בקורונה.
איך אתה בימים אלו של סוף הקורונה?
יותר אופטימי, מקווים שדברים יתחילו להשתחרר, בסך הכל, אם לא יהיו יותר הדבקות, אם לא יהיה עוד איזשהו גל, אז אין שום סיבה לא להחזיר את כולם לחיים.
אין ספק, כולנו חדורי אמונה ומלאי תקווה שנחזור לימים כתקנם. הערב אנחנו עוסקים בבג"ץ החשוב מאוד שהוגש על ידך ועל ידי בן זוגך יואב, וזאת בהמשך לתוכנית ששידרנו ביום העצמאות בעניין של יונתן דנילוביץ', בג"ץ שעוסק בתיק הפונדקאות.
כן, יש גם קשר בין הדברים בסופו של דבר.
בהחלט, עוד מעט נקשור, ובתקופה של אז ולתקופה של היום. אבל אשמח אם תספר על ראשית הדרך שהובילה אתכם, ספר קצת על עצמך ועל בן זוגך, ומה הוביל להגיש את העתירה לבגץ.
כן, יואב, אני ביחד
כבר
כמעט 20 שנה, באיזשהו שלב, רוצים להרחיב את המשפחה, ו... איך ניסינו לבדוק אפשרויות, מה קיים עבורנו, בלינו שאימוץ מחוץ לתחום, עשינו קצת ניסיונות במה שנקרא ערות משותפת, לא צלח, וכשבדענו את עוד פרק פונדקאות, גילינו שבעצם אין בישראל אפשרות לעבור תהליך כזה, גם בחול לא היו הרבה אפשרויות, בכלל בארצות הברית, כמו אז גם היום מאוד מאוד יקרות,
על איזה תקופה אנחנו מדברים? על איזה שנה?
אנחנו מדברים על לפני כ-12 שנה, 11 שנה.
כן.
והחלטנו לפנות בכל זאת לוועדה למציאת עוברים, לנסות לבדוק את העניין, האם באמת יש אפליה או שפשוט אף אחד לא ניסה. ניסינו, פנינו, הוועדה ענתה שהיא לא יכולה בכלל לדון בעניין שלנו, לסופו של עניין. ואז הגעתם את הבגעת בסיוע של הקליניקה לסיוע משפטי באוניברסיטת תל אביב, ודוריס פיזרק, שופט פיזרק שיצג אותנו ועם עוד כמה זוגות, ופשוט עתרנו לבגעת.
היה איזשהו שיח שקדם להגשת העתירה או ש...
לא ממש.
אוקיי.
הם פשוט אמרו שהם לא יכולים שאנחנו... אם לא יכולים לדבר איתנו, בעצם אין על מה לדבר, והעתירה הוגשה. התשובה של השר הממונה הזה, אבל למקום כזה היה ליצמן, אותו ליצמן. והתשובה של המדינה בדיון הראשון הייתה שהמדינה אכן חושבת שהגיע הזמן לשינויים בחוק, הקימה את ועדת מור יוסף, ועדה מקצועית, שאמורה להמליץ על שינויים בחוק, חוק חדש. מתוקן ומכיוון שכבר נשלחו כתבי גינוי וראינו שהכוונה של המדינה מאוד רצינית בעניין הזה, החלטנו למשוך את העתירה ולהמתין שנה כפי שאמרו למסקנות. כמובן שזה לקח שנתיים, אבל אנחנו לא משוכנים מדרך ארוכה.
ונעשה דבר באותה תקופה של שנתיים?
סליחה?
ונעשה דבר באותה תקופה של שנתיים?
נעשו דיונים בוועדה, ואנחנו מצדנו התקדמנו עם פונדקאות בהודו ונולדו המתאומות, גל ונועה, שהם כבר עברו את גיל 9 מאז. המסקנות היו בסך הכל חיוביות ביחס לפונדקאות של זוגות היחידים לעתיו, ובינתיים התחלת הצער יעל גרמן נבחרה, מונתה לתפקיד שרת הבריאות, וקידמה את החוק.
שגם היא אחרי הכל לביאת תמיכה, אני מבין. לא.
כן, היא הייתה מאוד חיובית בעניין, אז הייתה בזה במקצועיות. ואם אני לא טועה, ב-2014, אני פרצח ב-2014, הוגשה הצעת החוק הממשלתית, דרך אגב, עברה בקריאה ראשונה, ואז פוטרו שרי יש עתיד, ציפי לבני, והממשלה נפלה, הכנסת פוזרה, והוקמה ממשלה חדשה, שבעצם בכל שנותיה היה מוטל וסר על קידום כל חקיקה שהיא שקשורה לאתר, ועל ידי בעיקר ליטמן, לא יודעים בכלל, אבל בעיקר באמת ליטמן הוא הסמן הקיצוני הגזעני בעניין הזה.
למרות שאתה אומר שראשית הדרך הייתה בזמן כהונתו כשר הבריאות.
נכון, החלטה מקצועית, כמו שנקרא, הוא לא יזם את הקמת ועדת מור יוסף. בכל אופן, ברגע שהבנו ברגע שהממשלה הודיעה שהיא לא תחיל דין רציפות על החקיקה הזאת, הבנו שזהו, שנגמר לתקופה לא קצרה של שנים כנראה, והגשנו את הבג"ץ מחדש, הפעם עם שותפים מעמותת אבות גאים, סוכנות עמוס ועוד כמה זוגות, ויצאנו שוב לדרך עם בג"ץ חדש. זהו, משם המדינה נקטה דרך כל תעלול אפשרי בסקר, ואולי אפילו נציע כמה בגירת רגליים, והטעיות, בקשות הערכת זמן, תשובות לא ענייניות, ובעצם ברגע שהשופטים הודיעו שהם הולכים להתרסם פסק דין ביום סיום פרימתו של שופט ג'וברן, המדינה הודיעה מהר מהר שהיא בעצם יוצאת לחקיקה והולכת לשנות את החוק ומבקשת להמתין, ולכן הוא שם פסק דין חלקי בלבד ב-2017 התחילה מחאה מאוד גדולה, אני זוכר קיץ 18 עם הפגנת ה-100,000 ויום השבתה והפגנות בכל הארץ למען זכויות הקהילה בכלל, לא רק בבקשה של פונדקאות. בהמשך פשוט המתנו לפסיקה המלאה. המדינה כן קידמה תיקון לחוק, בסוף דבר התיקון כלל רק נשים יחידניות, שזה כמובן דבר מבורך, אחד הדברים שביקשנו בעתירה שלנו, אבל...
אבל לא נותן ביטוי לצרכים שלכם.
לא, זה גם היה מכוון, לפשוט לתת את המינימום הלא רלוונטי, שלא נגע למרבית העותרים, ואז במלות 10 שנים להגשת בג"ץ הראשון, בהצעה לפברואר, פנינו עורך דין חגי קלעי שמייצג אותנו, פנה בשמנו בבקשה לנשיאת בית המשפט העליון, לצחיות, לעבוד הנשיאה, לעשות, בעצם לתת פסק דין מיידי, החלטה מיידית בנושא, קיבלנו תשובה ל5 ימים שהשופטים והשופטות עוסקים בנושא, שמבינים ומודעים למשך הזמן שעבר, ועושים כל מאמץ לקדם
ליתן פסק דין, כן.
נכון, 3 ימים לפני הבחירות קיבלנו את פסק הדין, בפתחה רבה, פסק דין חיובי, שבאמת גם במפורט, אני מניח שיודע שצריך לך לקרוא.
כן, רק לשם הדיוק זה פסק דין חלקי של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ.
נכון, פסק דין חלקי עדיין, אבל מאוד מאוד מנומק, מאוד מפורט, ממש מניפסט.
מחזיק 70 עמוד, פסק דין ארוך ומנומק, מחזיק 70 עמוד.
נכון. אתה כאיש מקצוע בתחום משפטי, אתה מכיר פסקי דין קודמים, בוודאי במה שנוגע לקהילה, וגם פסקי דין עקרוניים אחרים, הרבה פעמים הם דלים, הם לא מפורטים מאוד, הם קובעים רק איזושהי מין הנחיה ספציפית, וככה נאחזים הרבה פעמים בהיבטים טכניים, וכי אז...
אכן, אין ספק, זה פסק דין מאוד מנומק ומפורט, פסק דין חלקי מנומק ומפורט מאוד של הנשיאה החיות, כבוד הנשיאה החיות.
נכון, שמסביר את העניין של האפליה, שמסביר למה זה לא בסדר, פסק דין חוקתי לעילה. מאוד שמחנו, הבנו שבעצם למדינה ניתנה שנה לחוקק, אם לא רוצה שבית המשפט העליון בעצם יקבע את ה... בעצם יפעיל את ההלכה למעשה, אתן תוקף להחלטה שלו.
ייתן פסק דין מלא במרץ 2021.
נכון.
יש פה הכרזה מאוד חשובה של בגץ בעניין הזכות לשוויון והזכות להורות, שהיא הישג אדיר מבחינתכם.
כן, כן, זה נכון. הזכויות הקהילה בעצם הושגו לאורך השנים במספר דרכים. לשמחתנו ולצערנו, בגץ היה העיקרי שבהם, היינו מעדיפים שהרבה יותר מהזכויות שלנו יקבעו בחקיקה, שהאפליה תבוטל על ידי מי שטבע אותם, ואת המחוקקים, וזה קרה, אבל זה קרה מעט מדי, במקרים קיצוניים, כמו מקרה הפונדקאות, וכמו שהזכרת, במילוביץ' ואחרים, בית המשפט בעצם עשה את הצעד.
שאלתי את דנילוביץ' בשבוע שעבר, ושאל גם אותך, אם זה לא צורם תיקון, או אולי האבולוציה השוויונית צריכה להגיע דרך בית המשפט ולא דרך המחוקק? או...
כמו שאמרתי, כן, ואני חושב שזה חבל. אני הייתי מעדיף שבית הנבחרים, שהוא מייצג בעצם את העם, ושבו גם דרך אגב יש כבר המון שנים רוב מאוד מוצק וגדול שתומך בשוויון זכויות הקהילה הגאה. זאת אומרת, היינו מביאים את חוק הפונדקאות להצבעה חופשית, למטולת הקשרים קואליציוניים, אני לא חושב שהיינו מקבלים פחות מ-85-90 הצבעות בעד. אז חבל שבגלל שיקולים זרים, זה באמת משהו שהוא נטו אפליה, גזענות תאורה, בעצם מיעוט קטן, וגם לא המיעוט עצמו, אלא רק הממסד, הנציגים שלו בעצם.
שהרי אין ממש שיקול, ממש איתה, אין ממש שיקול ענייני למעשה למנוע את הזכות שאתם מבקשים.
נכון, מה הוא בעצם יכול להיות שיקול ענייני לאפליה שרירותית? זה לא, אתה יכול להגיד שכתוב בתורה, אבל...
אני מתכוון לאיסור הלכתי או לאיסור כלשהו.
במקרה הזה אפילו אין את האיסור ההלכתי, כלומר... אין בחוק את זה, אין בחוק שום דבר שקרוב לזה, הזכות של מישהו להיות הורה. אין פה, לא מדובר פה על חתונה, ולא מדובר פה על, לא יודע, אין שום לשבת, או חוקי דת אחרים, כשרות, זה נטו החלטה פוליטית, החלטה של רצון להפגין כוח, מאבק כוח נגד, בין של קבוצת מיעוט אחת, נגד קבוצת מיעוט אחרת. אין פה, הרוב איתנו, לא מזמן.
יש לומר גם שבית המשפט מציין בפסק הדין, שהרי אתם ביקשתם לפרש את העניין, או, לראות את העניין או על דרך פרשנית, או על דרך של קריאה אל תוך החקיקה, או על דרך של בטלות, וכבוד הנשיאה חיות סוברת שאף אחת מהדרכים אינה טובה מספיק, ולכן היא מחזירה את זה למחוקק, ואני חושב שאפשר לראות את זה בשני היבטים. האחד זה באמת שאולי השינוי צריך לקרות דרך המחוקק, ולא דרך הכתבה מבית המשפט, שאשר סנקציה כזאת או דרך שכזאת צריכה לפעול באופן מבוקר מאוד, והדרך השנייה היא אולי באמת לייתן תיקון שהוא צריך לחלוש על מספר חוקים וגם כמה אופנים אופרטיביים.
ככלל אני מאוד מסכים עם דברי הנשיאה, וגם הוכחנו את זה שזאת תורת המחשבה שלנו מלכתחילה, בכך שהסכמנו למשוך את התביעה, כשעלתה, את העתירה, כשעלתה אופציה של חקיקה.
נכון, כפי שציינת בראשית הרעיון.
כן, ב-2010, אפילו, אני יכול להגיד שמשכנו את העתירה בשמחה, כי אמרנו, אם המדינה מוכנה לחוקק, כלומר, ליזום חקיקה דרך בית המחוקקים, זאת הדרך, זאת דרך המלך. אנחנו בוודאי מעדיפים את זה. אבל המקרים היחידים שבהם בית המשפט העליון פוסק, זה רק במקרים שהכנסת מסרבת לחוקק בעצמה לאורך שנים, עמוקות, כמו במקרה הזה.
כן, או במקרה שהחוק הפרטני אינו עומד בעניין, בתנאי סעיף 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו במקרה הזה, ולכן יכול להיות שבית המשפט יכריז על בטלות או יחזיר בכל זאת המחוקק לתיקון הסעיף. אני רוצה לשאול אותך ביחס ל... האם פסק הדין של בית המשפט העליון מבטא את רוח התקופה? האם אתה רואה את כברת הדרך שנעשתה מאז פסק דין דנילוביץ' הרי בלתי נמנע לקשור בין שתי הפרשות?
אני חושב, מה אנחנו מדברים על 25 שנים?
1989 הוגשה.
אוקיי. אז בערך 30 שנה בין הבגצים. 30 שנה בערך בין הבגצים. אנחנו עברנו, אבל ממש יחסי לכל כך הרבה שנים, אני חושב שעברנו ברמה של ההכרה הציבורית, ההכרה החברתית, הגב שיש לנו מהציבור הישראלי, אנחנו עברנו דרך אדירה, אבל ברמה של השוויון, של החקיקה, אנחנו, ההתקדמות הייתה יחסית מאוד מאוד קטנה דווקא, ו... מה שהיה בשנות ה-90 נראה כמו, מה זה נראה כמו? הוא היה התקדמות גדולה, והיו כמה קפיצות באמת משמעותיות. מה שבשנות ה-80, מה שבשנות ה-90 היה טוב ומהיר ונכון, בעצם לקראת שנות ה-2000, בשני העשורים האחרונים, בעצם כמעט לא התקדמנו ברמת הצמצום האפליה נגדנו. לא סתם ההתפרצות ב-2018, המחאה הגדולה, התרחשה, כי באמת התחושה של כולנו היא שאנחנו פשוט צועדים במקום, וב-2020 היינו יכולנו לצפות להיות במצב אחר. אני לא חשבתי, גם כשהגשנו את הבג"ץ ב-2010, הנחנו שזה ייקח תקופת זמן, אבל לא עלינו על הדעת שנחכה 10 שנים, עדיין לא בדיוק רואים את הסוף הסופי, אבל בסדר, מניח שאנחנו כבר ממש בלגע האחרון.
יש פה דבר אולי והיפוכו, מחד גיסה, ניתן לומר שבית המשפט העליון בשבתו כבגץ משקף את רוח החברה הישראלית. מידך גיסה, כפי שאתה אומר, לקח כמעט עשור עד שניתנה החלטה ברוח זו.
נכון, אבל זה בגץ, זה הקצב שלו, זה לא בכדי. בגץ לא ממהר, בניגוד לדימוי שמנסים לפעמים מהכיוון השמרני להדביק לו. בגעת הוא גוף שמאוד לא ממהר לקבל החלטות מהסוג הזה. הוא תמיד מעדיף שבית המשפט, שבית המחוקקים יוביל ויעשה את השינויים, אפילו כשבית המשפט עצמו קובע שמדובר באפליה, הוא לא ממהר לקפוץ למים של... לשנות חוק. וגם המקרה הזה, גם עם ההחלטה ההיסטורית שלו, על האמירה הקטגורית שפורסמה בעצם במסגרת ההחלטה החלקית בסוף פברואר השנה.
27 בפברואר.
בסוף הוא כן משאיר את העבודה לכנסת, ו... כן, בגדול זה נכון. אני לא יודע כמה אפשר לסמוך על הכנסת, שלא הוכיחה את עצמה כגוף אחראי או ייצוגי במיוחד כבר די הרבה שנים, בכך שהיא תקיים את ההחלטה, אבל אם היא לא תקיים, יש תאריך לפסק דין סופי, אם נעלת, אז נחכה לו.
כן, מה שאולי יכול להיות ריאלי בימים אלו, בעקבות הבגצים העומדים ותלויים נגד הקמת הממשלה, האחד נגד ההסכם הקואליציוני, אם תוקם ממשלה או לאו.
כן, אני לא נשמע שהרוחות שמנשבות מכיוון בגץ הן כאלה שיפסלו או יבנעו קטגוריית הקמת הממשלה. אני אישית חושב שהמדינה צריכה ממשלה, להמשיך שנה, שנה וחצי, ממערכת בחירות אחת לשנייה, זה פשוט... זה באמת משהו שמפריע לחיים תקינים, לא מאפשר יום מסודר של המדינה, במיוחד בימי קורונה. אני לא מתייחס לזהות מי יוביל ומה ביבי ומה גנט ומה זה. אני לא מדבר על
כמה
אני מרוצה או לא מרוצה מהרכב. אני מדבר ברמה העקרונית, מדינה צריכה ממשלה הזאת. אנחנו יודעים מה קרה למדינות שבמשך המון שנים לא הצליחו להתמיד משילות וניהול מסודר של ענייני המדינה, אז יש לזה מחירים בכל התחומים, גם בתחום של זכויות אדם.
זאת נוסף על את הצוקים בעקבות מגפת הקורונה.
נכון, למרות שאנחנו לא יודעים אם הממשלה הקרובה לא בעצם... זו בעצם תמשיך את המצור, את הרעה והפסולה של וטו על זכויות להטב, על קידום זכויות להטב, זה מה שהיה בשנים האחרונות. אותם גורמים, בראשם ליצמן, עדיין נמצאים בתוך הממשלה הזאת, כנראה מקבל פיק אחר להראות בשנים הקרובות, אבל... אבל
נחכה ונראה,
ואם לא, אז
זה מרץ בעזרת השם. זה מוביל אותי בדיוק לשאלה האחרונה. מה היית מאחל לנו כחברה?
ברמה הכללית ביותר?
לא, ברמה של הנושא דנן.
אני מאחל למדינה, לחברה הישראלית, שנוכל לחיות בשוויון, לא רק קהילת הלהט"ב, אני מדבר על באופן הכי רחב, שוויון פשוט מלא בין אדם לאדם, בין כל האזרחים והאזרחיות, עם תשומת לב לזכויות אדם ולא רק לזכויות אזרח, כמובן שקודם כל, לפני הכל זכויות אזרח, אנשים שהם חלק, אזרחים ואזרחיות במדינה, אבל גם ל... זכויות לבני אדם אחרים שחיים כאן, והם אולי לא אזרחים. פשוט שוויון, הרבה פעמים מסתבכים נורא בפרשניות והסברים, אבל האמת היא ששוויון זה דבר מאוד מאוד פשוט, זה יתרון נורא, נורא קל להסבר ותפעול. ברגע שיש דין מסוים, יש חוק, זה צריך להיות נכון לכולם, זה מאוד קל לראות שסרגל הוא עקום. אני מאחל שהסרגלים שלנו יהיו ישרים, וכולם יוכלו ליהנות מאותה סיטואציה. דרך אגב, אנחנו, לכל האורך, אני פעיל מעל 20 שנה בתחום, אני מעולם לא דרשתי זכות פריבילגית, מעולם לא ביקשתי משהו שמישהו אחר לא מקבל.
זכות יתר, מה שנקרא.
זכות יתר בשום תחום. תמיד ביקשנו רק להיות שווים. והרבה פעמים היו גם טענות, נגיד הפונדקאות בכלל. אני אומר, חבר'ה, אם לא הייתה, אם לא הייתה פונדקאות, אני לא בטוח שאני אישית הייתי יותר, כל שהייתי מצטער, אבל לא הייתי יותר. אני עצרתי נגד אי השוויון בחוק שכבר קיים. מדינת ישראל הייתה מהראשונות בעולם שחוקקו חוק פונדקאות, ובתוך האפליה, בתוך החקיקה הזו, הייתה כבר מובנית אפליה. חוק שמיועד רק לגבר ואישה, לזוג של גבר ואישה. כאילו מאוד קל לראות מקילומטרים את חוסר השוויון בחוק הזה, ובחוקים בכלל, אז זה פשוט אם נוכל להיות חברה שווה לכולם.
שווה בין שווים.
כן.
נהדר, כולנו תקווה ויש לנו תאריך יד, ואני מקווה שנעשה את השיחה המשלימה במרץ 2021 ונתבשר בשורות טובות שאכן הדבר קרה דרך המחוקק.
אמן.
אז רשמנו לעצמנו ביומנים, נכון? שיחה משלימה במרץ 2021. יופי. בהחלט. איתי, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת והמלמדת בהחלט, והמשלימה לפסק דין דנילוביץ', ואני מאחל רק טוב ובריאות בימים אלו.
תודה, אמן. בהצלחה לכולם.
תודה, שיהיה ערב טוב, להתראות.
גם טוב, ביי.
רק שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם. הילד הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם מוצא את עצמך הולך נגד הרוח אף מכונית לא עוברת גשם שוטף את העיר הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר ואתה שיקור שרועד מקור ונכנס עם הראש בקיר אתה לא היחיד שהולך הולך נגד הרוח המדרכה מתנדנדת אני סומך על הגשם שימשיך לרדת שימשך
שימשיך לרדת, שתעלה השמש, אהובתי על פחד, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. נגד הרוח, נגד הרוח, נגד הרוח, נגד
הרוח. עכשיו ברדיו סול, רגעים בהגשת עורך הדין רון אביטל.
ערב טוב לפאולינה בורד מספרד הרחוקה.
ערב טוב, הולה הולה, מספרד הרחוקה והמסגרת עדיין.
מה שלומכם בימים אלו שם?
קודם כל יש לנו כבר כמה הקלות, סוף סוף.
אווירת סוף סגר מה שנקרא.
כן, מתחילים ככה לצאת מהסגר, יש פה כל מיני חוקים שעשו לנו, אתה יודע, יש שעות מסוימות לצאת החוצה, זה תלוי בגילאים של הילדים, כדי שלא יתנגשו ילדים קטנים עם אוכלוסיות סיכון, כמו מבוגרים ודברים כאלה, אבל בסדר, כאילו משהו זה משהו, אתה יודע, לאט לאט ובזהירות.
כן, בהחלט, גם פה בישראל מתחילים לשחרר לאט לאט את הסגר בצעדים מדודים ומחושבים.
נכון.
הערב אנחנו בעניין פונדקאות, בהמשך לתוכנית הקודמת, בעניין דנילוביץ', תוכנית יום העצמאות.
נכון.
הערב, בקשר ישיר, עניין הפונדקאות של זוגות חד מיניים.
נכון, נושא מורכב, מורכב, מורכב. קודם כל, רון, אני אגיד שנושא הפונדקאות והאימות, בכלל, אני רואה את זה בשני רבדים, פונדקאות ואימות, הנושאים האלה עברו המון המון טרנספורמציה מבחינת הלכה, תלמוד, הכל, תורה שבעל פה, עברו המון טרנספורמציה עם השנים, היו מעורבים בו המון פוסקים, בוא נגיד מימי חזל ועד אפילו הרב עובדיה יוסף, וכמובן עוד המון פוסקים. דבר נוסף שאני חושבת שראוי לציון בהקשר הזה, הוא שההלכה לא התייחסה, לפחות בחומר הרב שקראתי בנושא, בעניין בני זוג מאותו מין. זה חשוב לציין, אלא רק לזוגות הטרו, כן? אבל אם ניקח בחשבון המשכיות כלשהי מהתוכנית הקודמת של יום העצמאות, שהייתה כל כך כל כך חשובה בעניין זכויות הפרט וכבודו, שהם עניין מהותי מאוד, אפילו קריטי, בוא נגיד בימינו, אז אני מנסה לזכור את העניין הזה, מתוך קו האמצע, כרגיל, זה הלך רוח כללי, ונתייחס מלכתחילה לכולנו כשווים. בסדר? אז בעניין הפונדקאות, בוא נגיד שהדרך היחידה, לפי מה שאני חקרתי, שמותרת על פי ההלכה לאישה לשמש כפונדקאית, היא דווקא אישה גויה. זה קורה מהחשש הזה שאח יבוא להתחתן עם אחותו. בסדר? העניין הזה מצוי במסכת יבמות, דף למד זין, עמוד ב', וגם אפילו בשולחן ערוך, אבן עזר, סימן ב', סעיף י' א'. כמובן שיש ענייני הלכה לאחר הלידה, עם עניין הגיור, כמובן שזה עניין גם קריטי ביהדות, בוודאי, הטבלת התינוק בפני שלושה גברים שומרי מצוות, ואם זאת ברית מילה צריך לכוון לעניין הגיור וכו'. אבל בכל מקרה, אלה עניינים בירוקרטיים, אני חושבת שממילא קיימים אחרי כל לידה, גם פה בספרד, וניתן לצלוח אותם, כן? זה עניינים רגילים. עכשיו, מה שאני יכולה להגיד גם, הרב שמואל דוד כתב מאמר שלם, ענק, על כך, ונאמר שם שילד שנולד מפונדקאות, מאם גויה, בכלל לא צריך גיור, והוא בן ישראל גמור. כן, כי זה תלוי בהורים כמובן. תומך בעניין הזה הוא גם הרב פיינשטיין, זיכרונו לברכה, שכתב בעניין ההפוך באגרות משה אבן העזר, כי, אני מצטטת כאן, יש להתיר בזרע של נוכרי, כיוון שהוולד יהיה ישראל. כיוון שאמו ישראלית, אין חשש לכלום, דאין לו ייחוס לאב הנוכרי. זאת אומרת שוב, יהודי לכל דבר, כן?
יהודי לכל דבר. אוקיי, ומה ההתייחסות ביחס לאימוץ, פאולינה?
ביחס לאימוץ, על פי המשפט העברי, שבכלל הוא סבוך לכשעצמו, בוא נגיד ככה, הורים מאמצים, שמאמצים ילד חסר בית, ומספקים לו את כל צרכיו הגשמיים, החינוכיים, החברתיים וכו'. כן, בתורה רואים את זה מעשה חסד אדיר, עד כדי כך שהאימוץ ממש משתווה במעלתו להצלת נפשו של הילד.
כלומר, יש לזה תמריץ חיובי לעשות מעשה חסד שכזה למעשה.
כן, האמת שזה קטע מפתיע, וגם, זאת אומרת, זה לא רק שהם רואים את זה באור חיובי, הם אפילו רואים את זה לדורות הבאים, זאת אומרת, גם הילד, גם צאצאיו של הילד העתידיים עד סוף כל הדורות.
איזושהי עשייה טוב ומתמשכת.
ממש, 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 זה ממש רואים את זה כחסד עצום, האמת שזה מקסים. אני הופתעתי וזה מקסים בעיניי, תכלס רון במקורות אין מקרא מלא, בוא נגיד תלמוד מפורט או איזה הלכה מבוררת לגבי כל מיני שאלות גדולות בכלל שקורות היום בחיים השופים, בוא נגיד שעוברים עלינו שינויים כל כך עצומים שאנחנו כולנו חווים בדורות האחרונים, אבל כמובן אנחנו מסיקים מסקנות מההלכה, מהלך הרוח שלה, ומסתמכים על המעט שיש בנושא האימוץ. כמובן, אני לא יכולה לא להזכיר את האימוץ המפורסם ביותר, אני חושבת, בכל הזמנים, הלא הוא האימוץ של משה רבנו.
בהחלט, כן.
נכון, על ידי בתיה, ביתו של פרעו. ועל זה דווקא יש משהו מאוד יפה, נאמר במאמר חזל במגילה, י' ג' א', שכל, אני מצטטת שוב, שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. ועל כך הסתמכו חזל בעצם, על מה שכתוב בספר שמות בפרק ב', כתוב ציטוט, ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעו ויהילה לבן. בוודאי שבוא נגיד למשה רבנו כן היו הורים, אבל הכוונה היא שחזל לדעתי התייחסו גם למקרים בהם מסיבות או מסיבה כלשהי, ההורים של הילד לא יכולים לגדל אותו, או אולי בגלל בעיה כספית, אולי בגלל בעיה בריאותית, כן, כמו במקרה של משה רבנו כמובן, והתייחסו למאמץ, במקרה של משה רבנו כמובן זה היה בגלל פחד ממוות, והיה שם בעייתיות מסוימת, לא ניכנס לזה, אנחנו רובנו מכירים את הסיפור, אבל הם התייחסו למאמץ, ממש כאילו המאמץ קיים, המאמץ מקיים את מצוות פרו ורבו.
ויש גם דוגמה אגב, נוספת בהחלט של מגילת אסתר.
נכון, במגילת אסתר כתוב בפרק ב', אני מצטטת, פסוק ז', ויהי אומן את הדסה, היא אסתר, מדובר על אסתר, כן, בת דודו, כי אין לה אב ואם, ובמות אביה ואמא, לקחה מרדכי לו לבת. זאת אומרת, רון, אם נגיד בסיכום, התורה וההלכה ואף הפוסקים המאוחרים, בוא נגיד עד עצם היום הזה, התייחסו ממש בחיוב לעניינים של פונדקאות ואימוץ. זאת המסקנה.
בהחלט גישה חיובית, ובשיחתנו הקודמת עם איתי ירד פינקס, אף הוא אמר כן. שאין כל איסור הלכתי על עניין הפונדקאות, ולכן זה בטח לא היה האישו שמעכב חקיקה כלשהי. ובהחלט...
נכון.
ואת פאולינה, ואת פאולינה בהחלט מחזקת את הדברים.
נכון, בהחלט מסכימה עם זה, כך אומר הכתוב.
נושא מרתק מאוד כרגיל, ואני מניח שיש עוד הרבה לחקור ולדון בנושא, אך נסתפק בסקירה נהדרת זו בשלב זה. מה נאחל לך, פאולינה? שניצא מהר לחופשי מן הסגר באופן מוחלט?
וואו, זה האיחול הכי יפה של היום. כן, אמן, אמן, אמן. אנחנו מייחלים לזה, זה יקרה.
זה רק מחזק כמה ברור הוא לא תמיד מובן מאליו.
נכון, לגמרי. יופי. נכון. תודה רבה, רון.
תודה, פאולינה. כמובן, וערב טוב, וניפגש גם בתוכנית הבאה, עם נושא חדש.
ערב טוב.
להתראות.
נכון. חיבוק מספרד, ביי.
לבדה ותרמיל אבא לקח שני ספרים ומעיל אבא אמר לי אשוב לראותך אמר לי שלום וכמעט שבחה אמא אמרה זה הכל יסתדר אבא יבוא בכל יום לבקר תלכו לשחק תעשו מלחמות אך למה עיניה היו אדומות יצא מן הדלת בקור חרישי פתאום הוא חזר לו כאילו שכח חיבק אותי שוב בחוזקה והלך אינני בוכה אני ילד גדול אני כבר כאילו מבין את הכל ורק בכל בוקר כשאני מתעורר שוכב מקשיב אולי אבא חוזר
עכשיו ברדיו סול, רגעים, בהגשת עורך הדין רון אביטל.
ערב טוב לאנה כהן.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב רון.
מה שלומך ערב, אנה?
מצוין, הכל בסדר.
ימי סוף הסגר.
כן, הגיע הזמן.
כן, תקופה אופטימית בפתח.
נכון.
הערב אנחנו עוסקים בנושא פונדקאות, ולכן מטבע הדברים אני מניח שנדבר על הריון.
נכון.
איזו תקופה בהחלט. נהדרת.
תקופה מדהימה.
נכון.
מעבר לחסרונות שלה.
כן, כמו כל דבר בחיים, יתרונות וחסרונות.
נכון.
יפה, אז מה הקשר, אנה, בין הריון לאופנה? יש קשר?
בטח שיש קשר, ועוד איך שיש קשר.
יפה, אז ספרי לנו ותני לנו קצת טיפים.
אז מדובר בתשעה חודשים של התחדשות, וכמובן מלתחה חדשה, איזה כיף.
סיבה למסיבה, לרכוש בגדים חדשים.
כן, הכי כיף בעולם. אבל לפני שאישה רצה לחנויות לקנות בגדים במידות יותר גדולות, אני אתן כמה טיפים איך אפשר להיראות מהמם וגם בסטייל.
בבקשה.
בחודשים הראשונים של ההיריון, רוב הנשים לא עולות במשקל, היא עדיין לא רואים הריון, וסביר להניח שאישה כבר מרגישה בשינוי. לפעמים המכנס או הג'ינס לוחץ, או שאולי היא חוששת שיראו קצת בטנונת.
אז מה עושים במקרה כזה? מעדיפים בגדים נוחים יותר, נכון? אני מניח.
כן. ממליצה, שוב, זו המלצה שלי, לא ללבוש בגדים צמודים, כמה שפחות צמודים, שיבליטו את מה שאולי לא רוצות שיראו או יגלו, אבל כן ממליצה לשים חולצות נוחות, פחות צמודות, יותר רחבות, שיהיה נוח, ושוב המלצה שלי אישית.
והכל בסטייל, אנה, נכון?
לגמרי.
ובתקופות המתקדמות יותר של ההיריון?
אז בשליש השני והשלישי של ההיריון, שהבטן כבר בחוץ, ממליצה להגיד ביי ביי לבגדים צמודים, ולהגיד שלום לטייסים, מכנסיים עם גומי, טוניקות, שמלות רחבות, שמלות מבת משפח.
אז כלומר, אם אני מבין אותך נכון, בתקופה הראשונה של ההיריון, בשליש הראשון, את מציעה שאפשר לשלב. גם כך וגם כך. ואילו בשני שלישים האחרונים, את אומרת, ללכת עם בגדים הרבה יותר נוחים ואופנתיים.
כן. שוב, כמו שאמרתי, המלצה שלי. אבל כל אישה מה שהיא מרגישה, והכי חשוב שתרגיש בנוח.
בהחלט.
כל בגד נוח, לא צמוד, וכן, בהחלט אפשר להרגיש הכי נשית, אופנתית ושיקית, גם בהיריון.
וגם בהיריון?
כמובן, יותר על אקססורי שיכולים לשדרג כל הופעה.
אני רוצה לשאול אותך גם על צבעים בהיריון. אפשר גם להשתגע עם הצבעים בהיריון, את אומרת? זה הולך טוב בתקופת הריון?
זה נחלט. צבעים תמיד טוב.
נכון.
גם בהיריון וגם מחוץ להיריון.
בהמשך לתוכנית שלנו על ורסאצ'ה, שסיפרת שאת נורא אוהבת בגדים צבעוניים ושילוב צבעים.
מאוד, מאוד.
עזים וחמים. אז זאת אומרת שגם בתקופת ההיריון פחות בגדים שמרניים, ואפשר גם לגוון עם צבעים.
לגמרי, לעוף עם זה כמה שיותר גבוה.
איזה יופי. אז בהחלט אפשר לראות טוב בכל זמן בחיים, הכל עניין של שילובים ותוספות. אקססוריז וביגוד.
הריון זה תקופה מדהימה ושמחה, אז להוסיף כמה שיותר צבעים.
ולהחצין את זה החוצה, שיראו את השמחה.
נכון מאוד.
איזה יופי, כמה נהדר. טוב, אז כמו תמיד, נכנס לנו צבע ואופנה, ואנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, נכון?
ניפגש, בוודאי.
יופי, אז הרשי לי לאחל לך בינתיים ערב טוב, אנה. ותודה רבה על הטיפים, ואני בטוח שאת הוספת למאזינים.
תודה, תודה, וערב מדהים.
להתראות, אנה. עוד תוכנית של רגעים, משפטים מפורסמים בהיסטוריה, הגיעה לסיומה. תודה רבה לאיתי ערד פינקס, לפאולינה בורד ואנה כהן. שיהיה ערב טוב, שמרו על עצמכם. ממני, עורך הדין רון אביטל, ניפגש בשבוע הבא.
west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken. Walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.